שלום, אנחנו בתוכניתנו צעדים ראשונים בקבלה. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
היום נדבר על נושא מרכזי שמאז שחוכמת הקבלה קיימת הוא מלווה אותנו, וכנראה שיש לו סיבה, ננסה לעמוד על הסיבה. ההתנגדות לחוכמת הקבלה.
זה באמת, מרגע שזה התחיל העניין הזה להתגלות, אז מיד התחיל ההתנגדות לזה, ודאי. מפני שכל חוכמת הקבלה היא הפוכה מהטבע של העולם הזה, ומדברת על זה שאדם צריך להיות הנותן, הדומה לבורא, לכן הוא נקרא אדם, והוא צריך אז לתקן את הטבע שלו, שיצר האדם רע מן העורף, ושהוא ממש הפוך בזה מהבורא, אבל נקרא אדם לפי תפקידו ולפי מטרתו, שצריך להגיע להידמות לבורא, אדם הדומה לבורא. ולכן יוצא שכל העבודה שלנו היא לתקן את הטבע שלנו, מלקבל למשפיע, משנאה לאהבה. וזה עבודה קשה מאוד, אבל היא לא נפסקת במשך כל ההיסטוריה, שבכל הדורות ובכל הזמנים האנשים כולם נמצאים באגו שלהם ורוצים לקבוע על ידי האגו שלהם צורת המציאות, צורת העולם, ונמצאים ביניהם יחידים, יחידי סגולה מה שנקרא, שהם כן מבינים שצריכים להתנגד לטבע הרע של האדם ולבנות מעל זה טבע טוב, טבע של השפעה, אהבה, חיבור וכן הלאה. שבזה הם אומרים שאנחנו נהיה כאלו, אנחנו בזה נגיע להזדהות, להשתוות עם הכוח עליון שכולו טוב, משפיע, אוהב. ובמידה שאנחנו משיגים את התכונה שלו של אהבה, השפעה, חיבור, אז אנחנו בזה נרגיש מי הוא, מה הוא, זה נקרא גילוי הבורא לנברא.
לכאורה נשמע טוב, דווקא האגו היה אמור להעריך את הדבר הזה ולרצות אותו.
לא, האגו לא רוצה, הוא אומר אני אשלוט, אני אמלוך.
אני אקבל אבל ביטחון, אני אקבל רוגע, אני אקבל קשר עם, עם, עם הטבע.
זה כבר לא יהיה אני. זאת העניין, זה כבר לא יהיה אני, זה יהיה מישהו אחר, שאני שרוצה הכל לקבל להנעתי, אני במקום זה עושה, אני במקום זה ממש מגיע למצב ש אני משנה את עצמי, אני צריך להפוך את עצמי, זה כבר לא יהיה אני. אני מרגיש עכשיו את עצמי שהכל העולם הוא צריך להיות בשבילי, ולטובתי, ולפי זה אני בנוי, וזה התכונות שלי, חושים שלי, מחשבות שלי, רצונות שלי. העולם שאני בונה, שבנו את כל הדורות הקודמים לפניי, ואני פתאום צריך לשנות אותו להפך. אין לי לזה שום רצון, שום דחף, כלום. ואם מישהו אומר שכדאי את זה לעשות, אני לא מרגיש ביקוחות ושכל שאני, ורגש במיוחד, שאני אוכל להשפיע לכיוון כזה על עצמי. איפה אני אקח את הכוחות של השכל ורגש לשנות את עצמי?
ואתה אני צריך משהו שיחזיק אותי באיזושהי הרגשה שהמצב שאליו אני אשתנה יהיה יותר טוב מהמצב של עכשיו.
לפי איזה תכונות? לפי תכונות האגואיסטיות ודאי שלא יהיה לי יותר טוב. כי אומרים לי, אם אתה רוצה להידמות לבורא, אתה צריך להיות במצב שאתה נותן את הכל מה שיש לך בלי לשאול מה נשאר לך. זה עד כאן. זהו. ואם אתה משאיר לעצמך משהו, אז אתה כבר שונה מהבורא, וכל העבודה שלך היא כבר לא שווה כלום. וכאן זה באמת, זה נקודת המשבר.
זאת אומרת, אני מכאן מבין שאם מישהו אוהד את חוכמת הקבלה, הוא פשוט לא מבין על מה היא מדברת.
נכון. נכון.
מתוך בורות וחוסר הבנה.
מדויק מאוד. ואנשים, לכן אלף נכנסים לחדר, זאת אומרת ללמוד חוכמת הקבלה, ואחד יוצא להוראה, לאור הזה, שהוא מגלה, מפני שכשהוא מתחיל ללמוד, אז נראה לו שהוא הולך לרכוש משהו טוב, גדול, נצחי, שלם, למה לא? אני רוצה. הוא אומר, בכלים דקבלה שלו, והרצון האגואיסטי שלו. אבל שלאט לאט הוא מבין שהוא צריך לשנות את הרצון. הרצון זה כל הישות של האדם. אז מה יישאר ממנו? כלום. אז לא להישאר, להישאר ככה, זה פשוט לא נשאר, זה כמו למות. ולהיוולד בגוף חדש, שזה לא אני, ואין לי שום זכר ממני שהיה פעם. אדם לא מסכים.
אני זוכר שפעם באחד השיעורים, לפני זה 15-20 שנה, הסברת את זה, ומישהו שלמד איתנו כמה זמן, פתאום קם והלך. הוא פשוט הבין את זה ואמר, אני, לא יכול להיות.
כן.
זאת אומרת, שבעצם מישהו מבין באמת על מה מדברת חוכמת הקבלה, גם בלב וגם בזה, הוא אומר, ניצב מול משהו, מול תהום.
כן.
נו, אז מה בכל זאת מחזיק אנשים לא להתנגד לחוכמה? או להתעלות מעל ההתנגדות הזאת?
שהם לא מבינים כמו שהוא הבין. באמת ככה. והוא הבין. הוא הרגיש את זה בפנים. הוא היה בחור מאוד ישר, פשוט. פועל בניין, משהו כזה. וזהו, והוא אומר, לא יכול להיות, זהו. וברח, לא רצה עוד יותר להיות אפילו רגע אחד באותו מקום. מאז לא ראינו אותו.
נכון. יש גם סיפור על בעל הסולם, שאתה פעם סיפרת לנו, שרבש הצטייר לך של אחד הנכדים שלו, שהוא סיפר לו מה זה, ומאז הוא לא רצה ללמוד יותר. טוב, אז אם ככה אנחנו עכשיו רק בפתיח הזה של התוכנית, אנחנו רק מעצימים ומגדילים את עוצמתם ואת הרציונליות של המתנגדים. אז אם ככה הם צודקים?
כן, כן. לא, לא. אני מבין אותם, אלו שמתנגדים לחוכמת הקבלה, ושבאמת יש להם בעיה עם חוכמת הקבלה. איך אפשר לדרוש מהאדם כאלו שינויים, שזה בלתי אפשרי, וגם כן אנחנו רואים את זה לפי ההיסטוריה שלנו, שפעם שקיבלנו את השיטת התיקון הזה, להפוך את עצמנו על מנת להשפיע, לאהבה, על כל פשעים תיחסי אהבה, אנחנו היינו בקבלת מתן תורה, בערבות הדדית, שאיש את רעהו יעזורו, וכולנו מרגישים את עצמם כמו כל אחד, כל אחד מרגיש את אחרים. היינו בדרגה כזאת, ואחר כך לא יכולנו להיות בזה. אמנם שבנינו יחס כזה, שנקרא בית המקדש הראשון, בערך 1,000 שנה לפני הספירה. ואחר כך נפלנו מזה, לגלות בבל. חזרנו מגלות בבל 500 שנה לפני הספירה, ושוב התחלנו לעבוד על עצמנו. דווקא אחרי ימי אסתר ומרדכי. ובנינו את בית המקדש השני, וגם כן אותו לא יכולנו להחזיק. זאת אומרת, אותו קשר בינינו הדדי להיות כאיש אחד בלב אחד. עד שנפלנו ממנו, ואז אנחנו עד היום הזה כבר נמצאים בגלות ממש. זאת אומרת, בגלות מכוח השפעה ואהבה הדדית.
זאת אומרת, ההתנגדות כרגע מנצחת את, את הגישה של חוכמת הקבלה.
כן.
עכשיו, לבוש הזה של המתנגדים, כנראה כל פעם מתלבש בצורה שונה, נכון? או שזה פשוט אותו דבר. נאמר נמרוד, היה הראשון שהתפרסם כמתנגד לשיטת אברהם.
כן.
אז הוא אמר, זה לא הגיוני מה שאתה אומר.
כן, נכון.
כן. אבל אותו נמרוד אחר כך התלבש, לא יודע, בפרעו, שהתנגד לשיטת משה, ואחר כך...
כן, אותו כוח ההתנגדות, הוא כל הזמן מופיע בכל דור ודור, בכל מיני צורות שונות.
מה
בהתאם לדור.
בהתאם לדור. זאת אומרת, לכל דור יש איזושהי עדינות מיוחדת של ביטוי.
של החיבור, וכנגד החיבור הזה קם אותו הפושע.
עכשיו, אנחנו יודעים גם שבתוך עמנו, מה שנקרא, נאמר את זה בעדינות, כשקמו מקובלים, כמו הרמח"ל, וכמו בעל הסולם, וכמו אפילו לארי הקדוש, לכולם, דווקא מתוכנו היו את המתנגדים החזקים ביותר.
כן.
למה? מילא אם מישהו מבחוץ אומר, עזבו, אתם לא הגיונים, תעזבו.
לא,
זה.
אלו שמבחוץ...
אני פילוסוף שהשלי יותר נכון.
לא, אלו שמבחוץ הם באמת פילוסופים, והם לא מבינים למה הם מתנגדים, אלה מתנגדים לפי איזשהו מין אי הסכמה פנימית, שלא נראה להם, לא טוב להם. אבל אלו שקמים מבפנים, מתוך העם, הם באמת המתנגדים האמיתיים. ואנחנו ראינו את זה. אנחנו ראינו שבגללם רבי שמעון היה צריך לברוח לכפרים ולערים.
הלשינו עליו לרומאים.
כן, וגם כן רבי עקיבא, תראה מה שקורה לו, קרה לו, ואחר כך רמח"ל, שהוא ברח מהסונים שלו. כל המקובלים.
אפילו וגם... לרמב״ם, שהיום כל כך כולם מעריצים אותו, גם
כן.
שרפו, החרימו את הספרים.
ספרים שרפו, כן. זאת אומרת, מתנגדים לחוכמת הקבלה ולמקובלים, לא חסר. ולכן, גם כן, גם זה גרם לטובה, שחוכמת הקבלה הייתה נסתרת, ולא כל כך עסקו בה, ולא לכלכו אותה מדי, ולכן היא הייתה עד היום הזה, אפשר להגיד, נחלת המיעוט שבעם ישראל. ורק מזמנו של בעל הסולם, התחיל העניין הזה להתפרסם יותר ויותר. ובכל זאת, עד היום הזה, יש לנו התנגדות גם לבעל הסולם, ולרבה שהוא פחות מפורסם, אבל לבעל הסולם ההתנגדות היא רחבה וגדולה, וכל הספרים שלו, הפירושים שלו, ועד היום הזה זה קורה. ואלו שמתנגדים גם כן מתלבשים בחוכמת הקבלה, ועושים מעצמם מקובלים, כדי באמת לסתור את השיטה הזאת של הרשב"י והלאה עד בעל הסולם, שהם רוצים להוכיח שיש שם חוסר הבנה. ועל פני החוסר הבנה שהם אומרים שכביכול יש לבעל הסולם, שהם מבינים את אותו יותר, מבינים את הכל השיטה הזאת יותר, אז הם כבר רוצים להגיד שיש מקום למצוות מעשיות, עממיות וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת שהם כבר נכנסים לחלק שהוא לא שייך בדיוק לתיקון הנשמה על ידי אורות עליונים.
אבל היו תקופות שהיו לפחות מתנגדים, נראה שהם מאוד אידיאולוגיים, כמו למשל לבעל שם טוב. שהתנגדו אליו מקובלים.
זה גם אידיאולוגיה, וצריכים להבין מאיפה באה בכל זאת ההתנגדות הזאת.
לא מאותה סיבה שאנחנו מדברים עליה?
אני לא כל כך יכול להבין את זה ולדבר על זה. יבוא עוד זמן שאנחנו נראה את האמת. בינתיים זה עדיין אסור על זה לדבר.
אוקיי, אז בואו נתקדם עם ההיסטוריה ונגיע לתקופה שלנו היום. היום אפשר לומר שהאנושות היא מאוד רציונלית, מאוד פחות, אולי יש איזושהי אמונה פנימית במשהו שמנהל את העולם, אומרים שרוב האנשים בעולם מגדירים את עצמם בכל זאת כמאמינים או שמשהו קורה, אבל מעבר לזה, המדע, הרציונליות, הרפואה המודרנית, הכל, אפשר, היו כאלה שקראו לזה הדת החדשה. למדע, כן?
כן.
אז דווקא זה היה אמור מאוד מאוד לחזק את חוכמת הקבלה, כי היא המדע הכי הכי קרוב לנפש האדם.
אבל כדי להתחיל לעבוד עם מעץ, כדי להתחיל להסביר, לעבוד, לדבר עליה, אתה צריך שהקהל יהיה מבין בזה משהו. אבל אם הקהל לא מבין כלום, אם כמה שאתה מדבר על חוכמת הקבלה, הקהל לא יודע מה יש לך לדבר. תן לי משהו מהעולם הזה, אז אני אבין. אתה מדבר על השפעה, על הדברים כאלה שאני לא יודע, לא מרגיש אותם. כן, אתה אומר על כוחות רוחניים, עליונים, כוחות הטבע, נסתרים. אני לא איש קטן, אני לא מבין. כדי להגיע לזה, אני צריך לעשות פעולות שהן נגד טבע האדם. ולכן זה לא פשוט.
אז אולי הם פשוט מרגיש...
גם בהפצה, גם בהבנה, בהכרה, בשימוש.
אז אנחנו רואים את זה יום יום, אבל באמת, אתה כבר עוסק בזה 40 שנה, לפחות, בסדר? עוד לפני זה. אתה לא רואה שום שינוי?
מ-75.
75, אז זה... כן, זה כבר יותר מ-45 שנה.
כן.
טוב, אז אתה לא רואה שינוי ביחס של האנשים, של...
או, כן, ודאי שכן.
זה כבר דור, בעידן שלנו זה כבר 3 דורות נחשב.
כן,
כן. כן, מה השינוי שאתה רואה?
נו, שאנשים קודם כל מרגישים מבפנים, כל האנשים שחסר להם את הידיעה הזאת במהות החיים, למה חיים, מה קורה איתם, מי מנהל אותם, איך הם יכולים להשפיע על הגורל שלהם, וכן הלאה. הם רוצים לדעת עמקי הטבע, כוחות שמפעילים את הטבע. אז זה מצד אחד. מצד שני, ונערו עליו כולם, כן, עם ישראל ואפילו כל הגויים, כן? וכולם רוצים לדעת מקטן ועד גדלן, עד שבאמת באים ורוצים ללמוד, אבל לא לכל אחד זה הולך בקלות, אבל זה בכל זאת מתקדם לעומת מה שהיה קודם. אם היום במסגרת ההפצה שלנו, בני ברוך העולמי, יש לנו כמה מיליוני אנשים שכל הזמן נמצאים בהתקשרות אלינו, זו אחרת.
ואולי אפילו יותר שאנחנו לא מכירים.
כן, זה תמיד מתגלה כך, יותר ויותר.
כן.
אז בהתאם לזה, אנחנו יכולים להגיד ש... מה זה היה לפני 20-30 שנה?
אז מה קרה למתנגדים? מה, הם נרדמו במשמרת?
לא, הם משתדלים איכשהו להתנגד. וודאי שהם לא יכולים להצליח, כי הזמן עבר. אנחנו נמצאים בעידן שהם לא יכולים כנגדנו להילחם בגלוי. הם לא יכולים להגיד שאנחנו לא צודקים. לפי מה? מה אנחנו לא מלמדים? שאין לזה הוכחות היסטוריות, שאין לזה הוכחות בעולם המודרני, שלא כתוב כך בספרות שלנו הקדושה, היינו בספר הזוהר ועוד ספרים. ולכן הם לא יכולים, אין להם יסוד לבוא ולהגיד שאנחנו, כמו שהם רוצים להגיד, שאתם קאט. מה זה קאט?
זה אמרו גם על החסידות ואמרו גם על עוד...
כן, כן. זה תמיד כך. לכן הם לא רוצים, כי זה יוצא שיורים לכל אחד שאומר כך, יורה לרגלו.
כי הוא מתנהג בעצמו הרבה יותר, כן. בצורה כיתתית מאשר...
נכון. ולכן אנחנו, דווקא בגלל זה, אנחנו מתנהגים בצורה כזאת שאנחנו פתוחים לכולם. אנחנו מקבלים את כולם, ואנחנו מופיעים בצורה הכי פתוחה מה שיכול להיות, בכל הרשתות.
אנחנו הרבה יותר דומים לאקדמיה או לאוניברסיטה מאשר לאיזשהו זרם דתי כזה או אחר.
כן, האוניברסיטה הפתוחה, פתוחה, 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 ממש, שאין כמוה בצורה כזאת של פתיחות.
אבל בכל זאת, המטרה שלנו לא שונה מזו שהייתה של אברהם, של משה, של בעל הסולם.
ודאי, ודאי.
אז אולי פשוט לא מבינים אותנו ובגלל זה לא מתפחות
מתנדים. הם לא יכולים להבין, כי אנחנו, כי הם מנוגדים מאיתנו, ולכן הם לא רוצים, לא מעוניינים להבין עם מי הצדק. זה כמו שהיה בשושן הבירה. אנחנו היום נמצאים בערב פורים.
כן.
אז זה בדיוק כך.
והעיר שושן נבוכה.
כן, ולא ידעו עם מי הצדק.
לא ידעו עם מי הצדק, זה טוב. הלוואי שכל איש בעולם יבוא ויחשוב, רב לייטמן מדבר ככה וככה, הוא צודק או לא צודק.
לא.
אבל זה לא המצב. פשוט אולי אין מתנגדים, כי מתו כבר כל האידיאולוגיות, ומתו כל האנשים שיש להם איזשהו עומק, והיום העולם הוא שטחי. יכול להיות שבגלל זה אין לנו מתנגדים?
גם זה נכון, שיש ירידת הדורות, ואין מתנגדים גדולים, כמו היו בימי בעל שם טוב.
כן.
זה ודאי. אבל מצד השני, יש הרבה כאלה שאוהבים ללכלך, ורוצים לבנות על זה משהו משלהם.
על מי לא מלכלכים היום?
כסף, כבוד, יש כל מיני אינטרסנטים. וזהו, לא, אני לא מתרגש מזה, דווקא ההפך. אני מבין שעד שאנחנו לא שלמים, אז כל הכוחות שקמים עלינו, זה רק כדי עוד יותר נכון לעזור לנו להסתדר בצורה ישירה.
כן.
זהו.
לא מדאיג אותך שאין מתנגדים? אולי אנחנו פשוט לא מובנים.
ישנם, ישנם. אני יודע שישנם, כל הזמן מרגיש אותם. כן. אבל זה במידה כזאת שהם לא יכולים יותר. וזה מפני שאנחנו הגענו כבר, שאנחנו קיימים כבר בדור המשיח. בדור שנמשך להבנה, להכרה, מה קורה גם כן בזמנים האלו שלנו, שמתפשט הווירוס הזה, קורונה וירוס, ואחר כך יהיו עוד אחרים כאלה, צורות שינענעו אותנו. זה זמן מאוד יפה, מאוד יפה. אני מאוד שמח שנמצא בדור הזה.
זאת אומרת, זה מסית את תשומת הלב מאיתנו, ובעצם...
זה לא מסית, אני לא מפחד. אני מקבל את הדברים האלה דווקא בצורה כזאת שעד רבה, כמה שיהיו יותר מתנגדים, זה יותר טוב. כי בזה יש לך יותר אחיזה בכל הכוחות הטבע, שהבורא שולח לנו, כי אין עוד מלבדו, ושולח גם כוחות שליליים וגם כוחות חיוביים, ואתה צריך ליישר אותם, את שניהם, להשגת המטרה, היינו להשגת הבורא.
אז זה באמת השלב הבא, מה היחס הנכון? מה אתה רואה שהמקובלים עשו לאורך כל התקופה? נאמר, מדברים נוראים כמו יהודי שמחרימים אותו בקהילה שלו, ולכל מקום שהוא הולך, כמו הרמח"ל, ועד לסוג התנגדות כמו שקיים היום, ולך תדע איזה צורות זה התלבש.
היו...
מה היחס הנכון מצד המקובלים לזה?
אני לא יכול להגיד, כי אני לא יכול להעמיד את עצמי במקום רמח"ל הקדוש. שעמד מול הקהילה שלו, שזרקו אותו מהמקום שהיו חיים יהודים, לאזור שאו שהוא הולך יוצא לשדה ללסטים וזאבים, או שנכנס בין הגויים. אתה מבין? זה... מי אנחנו שיכולים להבין את הדברים האלה? אבל עשו לו כך. הוא ברח לאירופה וכן הלאה. זה מצב מאוד מאוד מסוכן ולא מובן לנו. אבל אנחנו רואים שגם כן עם רמב״ם עשו כך. ושרפו כל הספרים שלו. מה לעשות? זו הדרך שחומת הקבלה כך צריכה להתגלות בהתנגדות, בהתנגשות בין דור לדור. לכן שאני מסתכל על כל ההיסטוריה הזאת, ומה שקורה לנו בדורנו, אני רואה שבמה זכיתי, שגם כן קיבלתי כזאת התנגדות, מהמתנגדים שבדורנו, שמי אני? אני לא רמב״ם ולא רמח"ל ולא רבי שמעון שברח ולא בעל סולם מכל שכן זה, 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 זה. תראה על איזה אנשים אנחנו מדברים, ובכלל ביניהם בכל דור ודור כמו שזה היה. ועל משה רבינו לא היו ככה, גם כן.
לא.
גם קנו, קמו ו... ולכן זה שזה קורה איתנו, בשבילי זה לא רק לא שלא פלא, זה דווקא טוב. אני מרגיש שאנחנו נמצאים בכיוון הנכון. ואם היו מפסיקים, כמו שרצית להגיד בתחילת השיחה שלנו, שלמה אנחנו זוכים גם כן לזה, לא זוכים, לא מילה זוכים, לזה ששונים אותנו, אז אני אומר לך שאנחנו זוכים, דווקא זוכים, בהתנגדות אלינו, בגלל שאנחנו אמיתיים, שאנחנו באמת מחזיקים במטרת החיים ובתורת אמת, ואנחנו רוצים בזה לפתוח לכולם, כי באמת אנחנו מתקדמים לגמר התיקון של הנשמה הכללית, וכמו שאומר הקדוש ברוך הוא, הביתי בית תורה, בית תפילה יקרה לכל העמים, ושיהיה כך, ולכן בואו נסיים את העבודה הזאת ונגיע למצב שכל העולם יראה את האמת ויגלה את הכוח העליון שהוא טוב ומטיף ולכולם, וכל הכוחות שהתגלו פעם כנגד זה רק כדי לעזור לנו להתיישר ולהגיע למטרה האמיתית. כן, לכן אנחנו... אני גם כן להודות רוצה להודות לכל אלו הסונים שלנו, שנגיע יחד לתיקון ולדביקות בבורא, ואז אנחנו נראה שבצורה כזאת אנחנו דווקא עזרנו, שאתם עזרתם לנו. תודה לכם.
אז נעשה איזשהו סיכום של הדבר, האמת עשית עכשיו סיכום, אבל בכל זאת התחלנו את השיחה עם זה, שאדם שהוא עם עיניו בראשו, ובאמת מבין על מה חוכמת הקבלה מדברת, חייב להתנגד אליה. לא יכול להיות שהוא לא יתנגד אליה, כי היא גורמת לו לצאת מעצמו למשהו אחר, להשתנות.
כן, וזה נגיד...
לערער את כל היסודות שלו.
כן.
ועכשיו בסיכום שאמרת, בעצם אתה מודה למתנגדים האלה.
כי זה כוחות הטבע.
כן.
מה, אנשים מבינים מה קורה להם, מה מנהל אותם. זה כוחות הטבע שמנהלים אותם, אותו כוח עליון, שמצד אחד, כדי לברר את עצמו, להופיע לפני כולם, לגלות את עצמו, הוא צריך לשני כוחות מנוגדים, ואז הם מייצבים בדיוק את הצורה שלו, שבאי העולם האלו, דרי העולם שלנו, יכולים להתחיל לגלות אותו.
איך אנחנו עכשיו, אולי שוב לסיכום השיחה, איך אנחנו יכולים להכין את עצמנו לאותם מתנגדים שיקומו בתוכנו, והם יקומו, בתוך כל אדם,
כן.
שהוא יגיע לשלב הזה, מוקדם או מאוחר, לאט לאט, או בזה.
זה רק עבודה בינינו, לפי הכתבים של בעל הסולם, במיוחד זה לפי הספרי שמעתי ומאמרים של רבש, וכך אנחנו נתקדם למצב שנתחבר בינינו, ונגלה את הכוח העליון כאחד יחיד ומיוחד טוב ומטיף לכולם, ושמצפה מכולם שיבואו לדבק בו.
וצריכים לעזור גם אחד לשני, לשמור אחד על השני?
רק כך. אי אפשר אחרת להגיע לגילוי הבורא. ופשוט לא נשאר כאן עוד לעשות, אנחנו נמצאים בסוף הדרך, לפנינו כמה מאמצים אחרונים, ואז אנחנו מגיעים כבר לגמר התיקון הכללי של כל האנושות, שכל הדורות, כל הבריאה הזאת, ממש שהיא תתגלה לנו כהופעת הבורא בתוך הנברא אחד, שאנחנו כולנו מתחברים כאיש אחד בלב אחד, והבורא איתנו יחד, ואז נקרא ישראל, הורה את הקודשי בריך וחדו. אמן.
תודה רבה, רב לייטמן, אמן.